היום נאמר חול קוף יוד גימו, אנחנו נתחיל, נחזור טיפה על מה שעשינו אתמול בסוף השיעור. ראינו רב מרי בר רחל, בדקתי למה קוראים לו רב מרי בר רחל, כי הוא היה הנכד של שמואל, הבת של שמואל זאת רחל, הבנות של שמואל נקחו בשבי, מסופר עליהם בגמרא, והיא התחתנה עם, היא מצאה שם לא יהודי, ובסוף הוא התגייר, והיא התחתנה איתו, בגלל הייחוס, למרות שהוא כן היה יהודי, אבל קוראים לרב מרי על שם האימא שלו. אז רב מרי היה מקרה שהיה נמלח בשר שקוטה עם בשר טריפה, הוא שאל את רבא, רבא אמר, למרות שהם פולטים עסוקים בלפלוט דם, ולא יכולים לבלוע דם חזרה, אבל הם כן יכולים לבלוע את הציר מהבשר הלא כשר, ואם כן אסור. Okay, והוא טוען שצירה, הוא אומר מהפסוק הטמאים, מהידיעה, שזה אומר שאוסר צירן ורוטבן וכיפה שלהם. אז עכשיו הוא שאלה, תחילת המקוף יוגימו, נחזור על זה, אבל למה לא מדשמוע? למה הוא פשוט לא ענה לו מדשמוע? עכשיו זה מעניין, למה הוא, כן, גם כי שמוע די פשוט, אבל גם כי זה היה סבא שלו. דמר שמוע, מליח הרי הוא כרותח, וחבוש הרי הוא כמבושל, אז זה כאילו הוא בישל את הבשר ביחד, אז אומרים, אם ידשמו על הווה מן ההני מילי דמן, אולי היינו חושבים שרק הדם כאילו נפלט תוך כדי מליחה, אבל צירן ורוטבן לא, ולכן אולי כי זה סתם זה הרשי אומר, זה לא כלום, אולי אין בעיה, וגם לא חוששים בגלל רשי מוסיף שהכלי היה מנוקף, אז גם לא היה צריך לחשוש, אבל כמה שמלן שאסור. עכשיו מביאים קושי על רב, מיטיבי, מברייטה. אוקיי, נראה שיש שלושה חלקים של הברייטה. אוקיי, אם יש לכם גישה לדף ששמתי באתר, אז אפשר למצוא את הדף ולעקוב אם זה, זה יעזור. דג טהור שמוכו עם דג טמא מותר. אז אם מוכים דג טמא ודג טהור ביחד זה מותר, אז כנראה, הגמרא אומרת, מה אליו שהיו שניהם מלוכים? הכוונה ששניהם מלוכים, אז אומרים לא. כגון שהיה טהור מליח וטמא תפל, לא צריכים להגיד ששניהם היו מלוכים. אולי הטהור היה מליח אבל הטמא תפל בלי מלח, ואם כן זה לא פלט את הטעם של הדג הטמא, ואולי בגלל זה מותר. אז זה לא מוכיח כלום נגד רבא, כאילו הביאו את זה קודם כי אמרו כנראה שניהם מלוכים, ואז הולך נגד רבא כי רואים שהמליחה לא מעביר, כאילו לא אכפת לנו אם מעביר את הציר או לא, כאילו אפילו אם הציר אסור בו נגיד לא משנה, כי זה לא, אם דרך מליחה זה לא עובר. והמידי קטן יש סיפה, אבל אי אפשר להגיד שהמקרה שהטהור היה מליח ואתה מת בלי מלח, למה? כי בהמשך אותו ברייטה בסיפה כתוב, נראה שזה בעצם האמצע, לא הסיפה, אבל כאן קוראים לזה סיפה לעומת הרשע. היה טהור מליח ואתה מת אפל מותר. אז כבר בחלק השני מביאים את המקרה הזה, אז אי אפשר להגיד שהחלק הראשון הוא המקרה הזה, ואם כן שוב, זה קושי על רבא, כי משמע ששניהם מלוכים מותר. מכלל דרשה בשני שניהם מלוכים עסקינן. אז עכשיו הגמרא עונה, לא. עכשיו נסביר את זה ככה. פירושה כמפרש, המשפט השני בברייתא מפרש את הראשון. טהור שמלחם דג טמא מותר. כיצד, אז פשוט צריכים להוסיף את המילה, כיצד והאות שין. שהיה טהור מליח וטמא תפל. ועכשיו מנסים להוכיח ואז שוב, זה לא מקשה רב, כי זה לא מתייחס לאותה מקרה. אז אומרים, החינם עם סבר, אנחנו יכולים לחזק את הטענה הזאת. אחר כך ידחו את זה, אבל כרגע גם מחזקים. למה? דאיס על כדעת אחרי ששניהם מלוכים, אם המקרה הראשון, כאילו כאן יש שני מקרים שונים, אז אם המקרה ראשון בשניהם מלוכים, השתה שניהם מלוכים שערי, טהור מליח וטמא תפל מבעיה, אם כבר שניהם מלוכים מותר, אז אין צורך להגיד את המקרה שטהור מליח וטמא תפל. כאילו ברור שזה יהיה מותר אם הטמא אפילו לא נמלח. אז אומרים לא, אי אפשר להוכיח מזה, כאילו לא שאומרים אי אפשר להסביר את הברייתא ככה, אבל אי אפשר להוכיח מכך למה, כי אם משומה לא עיריה, תנא סיפא לגילוי הרשע, לא אפשר עדיין להסביר את זה ככה, שהסיפא בא כדי להסביר לנו מה המקרה של הרשע. דלא תמא רשע טהור מליח וטמא תפל. כשכתוב דג טהור שמוחו, דג טמא, אולי היינו חושבים, אם לא היה מקרה שני, ששם מדובר בטהור מלח וטמא טפל, אבל שני המלוכים אסור. ולכן תנא סיפא, טהור מלח וטמא טפל. ולכן צריכים להביא את הרשע כדי ללמד, את הסיפא, כדי ללמד מכלל דרשע שני המלוכים, ואפילו הכי שרי. כדי לחדש לנו, שדווקא כששני המלוכים גם מותר. ולכן אם היה פשוט כותבים את זה בלי לפרש, ואז היו מביאים את המקרה השני, עדיין אפשר להסביר שהמקרה השני בא להגיד שהמקרה הראשון הוא מקרה של שניהם מלוכים. ואז יוצא שוב קושי לרבה, אבל אי אפשר להוכיח כל הכיוונים, כאילו כל הכיוונים אפשריים. יכול להיות שהסיפה בא לפרש את הרשע ולא מדובר על מקרה של שניהם מלוכים, ולכן זה לא קושי לרבה. אבל הגמרא ממשיכה עם עוד קושי. תשמע מסיפה דסיפה. כאן אנחנו מדברים על המקרה האחרון בברייתא. אבל אם היה טמא מלח וטהור טפל, בדיוק המקרה הפוך עכשיו. אם הטמא מלח והטהור הוא זה שלא מלח, אסור. מה לומדים מכאן? דווקא מקרה, כאילו איפה רואים שפתאום אסור? רק אם טמא מלח וטהור טפל. כן? טמא מלח וטהור טפל הוא דאסור. אבל השניהם מלוכים שרי, למה? כי כששניהם מלוכים, שניהם עסוקים בפעולה של להוציא את הדמים, ולא יכולים לבלוע. ולכן היינו מגיעים למסקנה שוב נגד רבה. עכשיו אומרים לו, זה לא הוכחה, כי למה כתוב ספציפית המקרה הזה ולא שניהם מלוכים? כי עדת תני רשע, תור מלך ותמי תפל, לא רשע זה מציע, מציעת אבל רואים, בניגוד לסיפה זה הרשע, תעננה מסיפה, תמי מליח וטהור תפל. כאילו, הם דווקא השתמשו במקרה הזה, רק כאילו להגיד את המקרה ההפוך של מה שנזכר קודם. אבל זה לא בעצם אומר ששניהם מלוכים, ברור שזה מותר, כאילו לא ברור שזה מותר, ואם כן, אי אפשר להוכיח נגד רבה. Okay, אמר שמועה, אין הבשר יוצא מדי דמו, אלא אם כן מוכו יפה יפה. ומדיחו יפה יפה. כדי להוציא את הדם צריך למלוח מאוד טוב ולהדיח מאוד טוב. עכשיו, כאילו בצורה טובה. עכשיו, מה זה בדיוק? יש עליהם מחלוקות. אז מוחו יפה יפה, יש כאלה שאומרים צריך לשים את המלח בכל מקום. יש כאלה שאומרים שצריך לשים כל כך הרבה מלח שזה לא נאכל מחמת מלחו, כמו שראינו אתמול. כן, שאי אפשר לאכול את זה. בדרך כלל אומרים שזה 18 דקות מינימום, אבל באופן כללי עושים את זה לשעה, ושמים בכלי מנוקב כמו שנראה בהמשך. עכשיו, מדיחו יפה יפה זה חדש. עכשיו אנחנו לומדים שצריך להדיח, לשטוף את זה. אז יש ויכוח מה זה יפה יפה, יש כאלה שומעים פעמיים, יש כאלה שומעים שלוש פעמים. הרמב״ם אומר שאין מספר, זה רק עד שזה כבר יוצא בלי שום דבר אדום. וזה להוריד את מה שנפלט מהבשר, כל אדם. איתמר, רב הונא אמר, מולח ומדיח. במתנית תנא מדיח ומולח ומדיח. Okay, עכשיו יש לנו מחלוקת, האם זה למלוח ואז להדיח, או האם צריך להדיח גם לפני. ולא פליגי. בעצם אין מחלוקת כאן. הד החללי בית הבכה, הד לא חללי בית הבכה. אז רב הונא, כשהוא אמר שמולח ומדיח ולא אמר שצריך להדיח לפני, הוא דיבר על מקרה שהוא לוקח את זה מהאיטליז, והם כבר, כאילו הטבח כבר שטף את זה קודם, אבל כולם מסכימים שבעצם צריך לשטוף לפני המליחה. השאלה, מה זה ההדחה הזאת? אז יש כאלה שאומרים שזה לרקח את הבשר, כדי שאדם יצא יותר בקלות, ואז בעצם יש כאלה שאומרים שצריך לשרות ולא לשטוף, כאילו דווקא שריה במים ולא שטיפה. יש כאלה שאומרים לא, צריך לנקות את הדם שכבר יצא מאליו מהבשר, כאילו לפני שמוכים, אולי יוצא קצת דם, ואז יש ויכוח מה בדיוק החשש. יש כאלה שאומרים, אם זה יוצא קודם ולא ידי מליחה, אז יש חשש שתוך כדי המליחה זה ייבלע חזרה לבשר. זה קצת קשה, כי אמרנו שהאדם לא נבלע תוך כדי שזה פולט. יש כאלה שאומרים שזה ייכנס, הדם ייכנס לתוך המלח, ואז זה יחליש את האפשרות של המלח באמת לעשות את עבודת תפקידו. אוקיי, רב דימי מן ההר דאמלך לה במלחה גללניתא, שזה מלח גס ומנפיץ לה, ואחרי שאדם יוצא הוא היה מסיר את כל, כאילו הופך את זה הצידה ומוריד את כל המלח, כי הוא הניח שהמלח נמצא בתוך, האדם נמצא בתוך המלח הגס הזה. יש כאלה שאומרים שהוא אמר, ספציפית כשיש מלח גס אז צריך להנפיץ, אבל אם יש מלח דק אז לא צריך. יש כאלה שאומרים לא, הוא דווקא אומר שחייבים להשתמש במלח גס כדי שאפשר להוריד את זה, כי המלח גס, המלח הדק, יבלה חזרה לתוך הבשר עם הדם. אמר רב משרשיה, הם מחזיקים דם בבני מאיים, אין בדרך כלל הרבה דם שם, ולכן אם מישהו לא מלח את החלקים האלו של הבשר, מותר לאכול אפילו בלי זה, כי מניחים שאין דם. רשי אומר שזה רק בדיעבד, אבל הריטב"א אומר אפילו לכתחילה, תרגמה עקר קשה ומאיה והדרה דחינתה. יש כאלה שהם מסבירים מה זה בני מאיים, אז זה החלק, כן, הקרקשת, איך הוא מפרשים את זה? כן, זה איפה שהכל יוצא החוצה, הראי, אני לא זוכרת איך קוראים לחלק הזה, המאיים זה הקיבה והקרס והמאיים הדקים, והדרה דחינתה זה מאיים הגס. אוקיי. אמר שמועה, אין מניחים בשר מליח אלא על גבי כלי מנוקב. זה כמו שאמרתי, שצריך לשים את זה בכלי מנוקב כדי שכל אדם יצא החוצה. רב שיש המלך לגרמה גרמה, הוא היה שם את זה חתיכת החתיכה, כאילו לא היה שם חתיכה אחת מעל השני. טרמי טיימה, למה הוא לא שם שתיים? אחד על השני, לא משום דפרש מהי, הוא בא להי, כאילו הרי כנראה הוא היה מודאג שזה יצא מאחד ויבלה בשני. חד נמי, פרש מהי גיסא, הוא בא להי גיסא. ברגע ששורים חתיכה אחת של בשר, צריך להיות מודאג, אולי זה יצא מחלק אחד ויכנס לחלק השני. ולכן דוחים את מה שרב ששת אמר, אלא לא שנה. לא משנה, אפשר לשים את כולם ביחד. אמר שמו משום רבי חייא, השובר מפרקתה של בהמה הקודם שתצא נפשה, אם שוברים את הצוואר, לפני שהבהמה מתה, הרי זה מכביד את הבשר וגוזל את הבריות ומבליע דם באיברים. כן, צריך להסביר בדיוק מה זה, אבל בעיקרון זה גורם לבשר להיות יותר כבד, בגלל שיש שם הרבה דם, וגוזל את הבריות, ולכן הוא יכול לשקר לאנשים ובעצם למכור להם בשר לפי משקל, ובעצם הרבה מהמשקל זה רק דם, וזה מבליע דם באיברים. עכשיו נצטרך להבין מה הקשר בין הדברים. איבאילו, השואלים, איך היא קמה? איך קוראים את המשפט הזה? מכביד את הבשר וגוזל את הבריות משום דמבלי אדם באיברים? כאילו אם הדבר האחרון בא לפרש, למה החלקים הראשון? בגלל שזה מבלי אדם באיברים, זה מכביד את הבשר ולכן גוזל את הבריות. ואז מה לומדים מזה? שכל הבעיה משום שהוא גוזל את הבריות. והלדידי שפיר דמי, אם הוא רוצה לחוב עצמו, אין לו בעיה, זה לא בעיה של כשרות. או דילמה לדידי נמי אסור, למה זה יהיה אסור בשבילו? כי יש המון דם ואי אפשר להוציא את הדם הזה עם המחמת אפילו על ידי מליחה. ואם כן, יש שני דברים, גם מכביד את הבשר וגוזל את הבריות, ובנוסף על כך זה מבליע את האיברים וגורם לאותו בשר להיות אסור. תיקו. משנה, המעלה את העוף עם הגבינה על השולחן אינו עובר בלא תעשה. משמע מכאן שלעלות אותם על השולחן זה לא תעשה, אבל לאכול אותם ביחד זה כן לא תעשה. אז הגמרא אומרת, האוכלו עובר בלא תעשה, כן? אפשר להניח מכאן שאם אוכלים, אז הוא כן עובר בלא תעשה, רק לשים על השולחן מותר, או אינו עובר לא תעשה. שמע מינה, ואז אפשר להשיג מהמשנה, בשר עוף בחלב דאורייתא, כן? שזה הולך נגד אלו שאומרים שזה לא דאורייתא. אז אומרים לא, לא חייבים להגיד ככה, אמא. אפשר להגיד, המעלה את האוף עם הגבינה על השולחן אינו בא לידי לא תעשה. מי ששם אותם על השולחן לא יבוא לידי לא תעשה, כי בעצם הלא תעשה הזה הוא רק מדרבנן, ולכן זה לא יביא אותו להגיע ללא תעשה, ולכן כנראה גם מותר. אוקיי, משנה. זה היה משנה קצרה. אוקיי, משנה חדשה. בשר בהמה טהורה וחלב בהמה טהורה אסור לבשל ואסור בהנאה. אם לוקחים בשר כשר עם חלב כשר, כן, אז הכל אסור לבשל, גם אסור בהנאה. ובשר בהמה טהורה בחלב בהמה טמאה, או בשר בהמה טמאה בחלב בהמה טהורה, כן, או בשר כשר בחלב לא, או להפך, מותר לבשל ומותר בהנאה. כאילו לא עוברים על לא תבשל גדי בחלב אמו, כי זה לא רלוונטי לבשר שכבר לא כשר, או חלב שכבר לא כשר. אחר כך נראה איך הם דורשים את זה מהפסוקים. רבי עקיבא אומר, חיה ואוף אינה מן התורה, שנאמר לא תבשל גדי בחלב אמו, שלושה פעמים. פרט לחיה ולאוף ובהמה טמאה. למה זה נזכר כל כך, כאילו שלושה פעמים? כי להגיד, לא חיה, לא עוף, ולא בהמות שהן לא כשרות. רבי יוסי הגלילי אומר, נאמר לא תאכלו כל נבלה, ונאמר לא תבשל גדי בחלב אמו. זה דווקא נמצא באותו פסוק, דברים י' כ' א'. אז מה לא הוא לומד מכאן? עת שאסור משום נבלה, אסור לבשל בחלב. ולכן זה רק בהמות וחיות ועופות כשרות. אוקיי, אבל נראה, זה לא בדיוק כך. אבל כרגע אנחנו ניטרלנו בהמות לא כשרות. אז אוף שאסור משום נבלה יכול יהיה אסור לבשל בחלב. מה לגבי אוף? ואם כך היינו אומרים גם אוף יכול להיות נבלה ולכן זה גם אסור. תלמוד לומר בחלב אמו יצא אוף שאין לו חלב אם. אוף זה יוצא מן הכלל לפי רבי יוסי, כי רבי יוסי גלילי, כי אין בו חלב אם. ולכן זה בכלל לא חלק מהאיסור. אז יש לנו רבי עקיבא שמעיד חייב אוף, ויש רבי יוסי גלילי שמעיד רק אוף. מנין לנו שכל בהמות, כן, המשפט הראשון במשנה, בשר בהמה טהורה, בחלב בהמה טהורה, אסור לבשל. איך אנחנו יודעים שזה לא רק די, אלא כל בהמות? אז הוא מצטט פסוק, אמר קרא, פסוק מבראשית, וישלח יהודה את גדי העיזים. זה הפסוק עם תמר, שהוא שולח גדי העיזים ביד רעהו הדולמי, לקחת הערבו מיד האישה, מיד תמר, ולא מצאה, והוא לא מצא אותה. אז מה כתוב כאן? גדי העיזים. כאן גדי עיזים, כל מקום שנאמר גדי סתם, כן, זה שכאן כתוב עיזים, ושם כתוב רק, אצלנו כתוב רק גדי, אפילו פרה ורחל במשמע, כנראה מדובר על כל שאר בהמות. בלילף מיני, אבל למה אנחנו לא לומדים? בדרך כלל אם יש לנו מקרה שהם ספציפיים, אנחנו יכולים להגיד, זה בונה אב לכל מקרה בתורה. אז מזה שכתוב גדי העיזים, אפשר לומר משם שכל גדי זה גדי העיזים. אומרים לו, ככתיב קרא אחרינה, יש עוד פסוק מבראשית, ואת אורות גדיי העיזים, זה כשרחל הלבישה את יעקב, את אורות גדיי העיזים הלבישה על ידיו על חלקת צוואריו, כדי לרמות את יצחק שהוא יחשוב שהוא עשיו. כמה מעניין, שני המקרים זה מקרים עם נשים שבעצם מרמות את הגברים במשהו שהם כמשהו בעניין גורלי, שהם ראו כעניין מאוד חשוב להמשך של העם שלהם, להמשכיות, או שכן. ודווקא מעניין שבשניהם יש גדי עיזים, לא יודע מה לעשות עם זה, וגם שניהם מוזכרים כאן בטקסט. אז מה, ברגע שיש שניים, אז כבר לא אומרים בעניין אב, כי יש שניים, כן? אז כאן גדי עיזים, הכל מקום שנאמר גדי סתם, אפילו פרה ורחל במשמע. אז אומרים, ולילף מיני, למה אי אפשר לומר משני המקרים גם יחד? כי הבלו שני כתובים הבאים כאחד, וכל שני כתובים הבאים כאחד, הם מלמדים. כל פעם שיש לנו שני פסוקים, אז אי אפשר, כן, שני דברים שאומרים משהו שלא מופיע בשום מקום אחר, אומרים רק זה ולא שום דבר, רק במקרים אלו ולא שום מקרה אחר. אבל זה רק לפי דעה מסוימת. הניחא למאן דאמר הם מלמדים. אבל זה דווקא נקודה למחלוקת. למאן דאמר מלמדים. יש כאלה שאומרים שני כתובים הבאים כאחד כן מלמדים, אבל שלושה כבר הם מלמדים. מה ייקא למאמר? אז מה אפשר להגיד לפי הדעה הזאת? תחי מיות כתיבה. עיזים, העיזים. בשני המקרים כתוב גדי העיזים. ולכן זה רק זה בא ללמד רק במקרים האלו זה עיזים, אבל בכל שאר המקרים זה בהמות בכלל. אמר שמואל, עכשיו שמואל ידרוש שישה דברים מהמילה גדי, שהגמרא מיד תקפוץ ותגיד אבל כתוב גדי רק שלושה פעמים, אז איך הוא קופץ מזה לשישה פעמים? גדי לרבות את החלב. סליחה, את החלב, כן, זה תמיד בעיה בעניין בשר וחלב, ופתאום מזכירים חלב ולא יודעים איך לכם בלי הניקוד. גדי בא לרבות חלב, זאת אומרת, חלב זה חלק מהבשר, ואם אוכלים את החלב, שאסור לאכול אותו, ואוכלים את זה יחד עם חלב, אז חייבים גם משום חלב וגם משום בשר וחלב. זה מתקשר לאיסור חלב לאיסור, נגיע לזה עוד כמה דקות. גדי לרבות את המתה, גם נבלה, אם מבשלים נבלה עם חלב, זה אסור. גדי לרבות את השליל, זה כששוחטים את האימא ויש שליל בפנים, כן, ורוצים לבשל את הבשר, אז זה גם נחשב בשר לעניין בשר וחלב. גדי, להוציא את הדם, פתאום יש לנו עכשיו מקרים שלא קשורים. דם מבשלים עם חלב, זה לא אסור, כי הדם לא בשר. גדי, להוציא את השליה, שליה אנחנו, זה גם לא נחשב אוכל, בשר. גדי, להוציא את התמאה, בהמה תמאה, כן, זה רק גדי, בהמה קשרה, ולא בהמה לא קשרה. בחלב אימו, עכשיו נדרוש את זה, גם מוזכר שלושה פעמים. בחלב אימו, ולא בחלב זכר, אוקיי? לא, אם במקרה ויש חלב שיוצא מזכר, זה לא אסור. בחלב אימו, ולא בחלב שחוטה, אם מוצאים את זה בתוך האימא, כן, ואף פעם לא יצא חוצה, אז, כן, כמו שראינו עם הכחל, זה לא בעיה. בחלב אימו ולא בחלב תמאה. אוקיי? לא בבהמה, החלב של בהמה תמאה. התלת הגדיקטיבי. אוקיי, עכשיו שואלים על שמואל, הרי כתוב קדיש שלושה פעמים ולא שישה. ענן שיטת דרשינן, אז איך אפשר? כן, אנחנו דרשינן שישה. כסבר שמואל איסור חל על איסור. אוקיי, עכשיו נצטרך להסתכל ברשימה, שוב שמתי אותם על הדף לעשות זה יותר קל. אז יש לנו שישה סך הכל, אבל שניים מתוכם זה בעצם אחד. למה? כי כסבר שמואל איסור חל על איסור. ואיסור חלב ומת הם אחד קרנקה. אז גם איסור חלב וגם איסור מתה הם שניהם איסורים, שעליהם חל גם איסור בשר וחלב, ולכן אפשר להוציא את זה מגדי אחד. דם נמי לב גדי הוא, אפשר להוריד את זה מהרשימה בכלל, כי זה בכלל לא גדי. לא צריך אפילו פסוק. שליה נמי פיר שבעמה, זה רק משהו שיוצא מהבהמה, אבל זה לא באמת בשר. פשלו טרי, אז נשארו לנו עוד שניים, כן, האחד הראשון זה החלב והמתה, השנייה זה אחד לרבות את השליל, והשלישית אחד למות הבהמה הטמאה, אז יוצא לנו שלושה. וסבר שמואל, ועכשיו שואלים, סבר שמואל, איסור חל על איסור? והמר שמואל, משום רבי אליעזר, מניין לכהן טמא שאכל תרומה טמאה שאינה במיטה, איך אנחנו יודעים שאם כהן טמא אוכל תרומה שכבר נטמאה, הוא לא מקבל מיטה, כי זה בעצם כבר היה אסור, נכון? אז אין איסור חל על איסור. כי התרומה כבר הייתה טמאה. שנאמר, הוא מת בו כי חללוהו. פרט לזו שמחוללת ועומדת. הוא מת בגלל שהוא אכל תרומה, כי הוא חילל את זה, אבל אם כבר היה מחולל לפני כן, כי היה כבר טמאה, אז הוא לא חייב. איבא את אמא, אז איך אנחנו עונים על זה? הרי שמואל כנראה סובר אין איסור חל על איסור, אז יש לנו כמה אפשרויות. איבא את אמא בעל מאיסור חל על איסור. הוא באמת סובר בכל מקרה איסור חל על איסור. ושנה התם, אבל דווקא אצל תרומה יש יוצא מן הכלל. תמיית רחמנה, כי הפסוק דווקא אמר, הוא מתו בו כי יחללו. או נגיד בדיוק ההפך. איבא את אמא בעל מכסבר שמואל אין איסור חל על איסור. אולי בכל מקרה הוא סובר שאין איסור חל על איסור. ושנה אחת, רבי רחמן הגדי, דווקא אצלנו צריך פסוק כדי לדרוש את זה. ואיבא את אמא, הדידי והדי רבי, עוד תשובה שלישית לגמרי מכיוון אחר, פעם אחת הוא אמר את זה בשם עצמו, ועם התרומה הוא אמר את זה בשם רבי אליעזר, ולכן הוא לא אמר את זה בשיטת עצמו, אלא מצטט את הרב, אבל לא מסכים איתו. בא מיני רב אחתבוי בר עמי מרב, המבשל בחלב גדי שלא הניקה מהו. מה אם לוקחים גדי שאף פעם לא הניקה, אז זה לא חלב אם? אמר להם, אם היא צריכה לשמוע לממר בחלב אמו, ולא, בחלב אמו ולא בחלב זכר. זכר הוא דלא עתה לכלל, אבל, לכלל אם. כן, בחלב אמו כתוב, ולא בחלב זכר. כן, הדרשה הייתה להוציא את הזכר. אז זכר, כי הוא אף פעם לא יבוא לכלל אם. אבל היי, אבל החלב של גדי שלא הניק עדיין, כיוון דבר לכלל אם, באיזשהו שלב זה יכול לבוא לכלל אם, אז אסור. כן, נסיים במחלוקת, מחלוקת אחרת, וננסה להבין כמה אפשרויות להבין מה הרקע למחלוקת, מה הבסיס. המבשל חלב בחלב, רבי עמי ורבי אסי, אחד אמר לוקה, אחד אומר אינו לוקה. אוקיי? המחלוקת בעניין מבשל, מי שמבשל חלב בחלב, יש מחלוקת אם לוקים או אין לוקים. אז פשטות זה נראה, למה בא כמפלגי? דמאן דאמר לוקה, כסבר איסור חל על איסור. ומאן דאמר אינו לוקה, כסבר אין איסור חל על איסור. כן, אחד אומר איסור חל על איסור ולכן לוקה. השני אומר לא, לא חל על איסור ולכן לא לוקה. אז אומרים לא. דכולי עמה אין איסור חל על איסור. לא, אפשר להסביר את זה בצורה אחרת. אף אחד לא חושב שאיסור חל על איסור. האכילה, דכולי עמה לא פליגי דלולה. אז לכן, על אכילה, שזה איסור חל על איסור, כי יש איסור אכילת חלב, ויש איסור אכילת בשר בחלב. אז שם, כולם מסכימים שלא לוקים. כי פליגי הבישול. אבל שימו לב, המחלוקת הייתה בעניין בישול. מנדה אמר לוקה, חד איסור הוא. הם רואים את בישול כאיסור אחד. זה לא איסור חל על איסור, כי אין איסור לבשל חלב. ולכן, האיסור לבשל חלב עם חלב דווקא חל במקרה הזה. ומנדה אמר אינו לוקה, אומר להכי, אף כרחמן על האכילה בלשון בישול. הסיבה שהתורה כתבה לא תבשל גדי בחלב עמו, למרות שהם התכוונו דווקא לאכילה גם, זה להגיד שאכילה שווה לבישול. וכיוון דה על אכילה לא להכה, הבישול נמי לא להכה. ובגלל שאין מקום לחלות האיסור של אכילה, אין מקום גם לחלות האיסור של בישול. כי כבר יש איסור חלב, כן, איסור אכילה על חלב. ויגדמרי, כמו שראינו בסוגיה הקודמת, גם כאן אנחנו נסביר בדיוק בצורה הפוכה. אי כדאמרי, הבישול כולי עמלו פליגי דלאקי. יכול להיות ש, כאילו יש אומרים שכולם מסכימים שלוקים על בישול. המחלוקת, למרות שהציגו את זה, כאילו המחלוקת על המבשל, זה דווקא לא נקודת המחלוקת. כולם מסכימים שלוקים, כי אין איסור אחר, אין איסור לבשל חלב. ולכן דווקא יש רק איסור אחד, שזה לבשל חלב, שזה בשר עם חלב. כי פליגי האכילה. אבל המחלוקת שלהם זה לגבי האכילה. מן דאמר אינו לוקה, דה אין איסור חל על איסור. כן, מי שאומר לא לוקים זה בגלל שאין איסור חל על איסור. ומן דאמר לוקה, בדיוק ההיגיון של המקרה הקודם, אבל לכיוון הפוך. להכי, אף כרחמנה, להכילה בלשון בישול. במקום להגיד, יכילה שווה בישול, כאן זה בישול שווה אפייה. כן, ומה שנכון לגבי בישול, נכון גם לגבי אפייה. כיוון דה, הבישול להכי, בגלל שכבר מסכימים שמקבלים מלכות על הבישול, האכילה נמי להכי. עכשיו כיוון שלישית. איבא את אמא, מר מרחדה, ומר מרחדה ולא פליגי. אולי אחד דיבר בעניין אכילה, ואחד דיבר בעניין בישול, והם מלחוקים. מי שאמר בישול, מי שאמר לוקה, דיבר על בישול, ומי שאמר אינו לוקה, דיבר על אכילה, ודווקא הם מלחוקים. בזה נסיים.